חמישי, ערב שבת קודש פרשת בו, אנחנו עושים מה שנקרא תרגיל משנה, לא נחזור מה שאמרנו. אנחנו בפרשה שלנו פוגשים את שלושת המכות האחרונות שחוטף פרעה על הראש, ולאחר מכן עם ישראל יוצא מגלות לגאולה. אנחנו בפרשה שלנו פוגשים את שלושת המכות האחרונות שהן
דם,
אחרונות
הרבה
חושך ומכת בכורות, מה שנקרא
הרבה
חושך ומכת בכורות. ובסוף הפרשה, חוץ מהציווי של קידוש החודש שלא נדבר עליו היום, ומצוות לקיחת הפסח ומלקיחת הדם על המשקוף ועל המזוזות, וזו הפרשה, יש שתי פרשיות מן פרשיות התפילין. ומה העניין של התפילין ליציאת מצרים? מה העניין של התפילין למכת בכורות? תסתכלו בבקשה כולם במקור הראשון שנמצא לעיניכם, אני מקווה. אומרת התורה בספר ויקרא, בפרק ח' פסוק נ"ה, כי לי בני ישראל עבדים, עבדי הם, אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים, אני השם אלוהיכם. כלומר, יש איזה סוג של בעלות של הקדוש ברוך הוא עלינו. מדוע? כי אני חילצתי אתכם ממצרים, הייתם עבדים לפרעה, ואני חילצתי אתכם. ולכן הסטטוס שלכם לא השתנה. אתם עבדים. אבל במקום להיות עבדים לפרעה, אתם עבדים לי. נו, מה ההבדל? פשוט. הקדוש ברוך הוא לא מצווה כל הבן היור, כל הבן הילוד, ליאורת השליחות. לדוגמה, הקדוש ברוך הוא דואג לנו בכל צרכינו וענייננו, ואנחנו מכחישים זאת במצח ובקשיות העורף, ואומרים מה פתאום, הוא לא עושה לנו דבר, או אומרים לא, מגיע לי יותר. אבל לא ניכנס לעניין הזה, נגדיר את מושג העבד. כלומר למעשה, צריך לדעת שעל פי התורה, התנאים של עבד עברי כמעט לגמרי הם כשל עובד שכיר, כאחד שעובד אצלך ומקבל משכורת. לא עבד במובן המצרי הקדום, ולא עבד במובן המודרני בלוב או בארצות מסוימות שעדיין חוטפים אנשים ומוכרים אותם לעבדות, או בעם הרקע שהיה לפני כ-200 שנה על מלחמת הצפון והדרום. העבדות בעם ישראל היא מחייבת את האדון לדאוג לכל צרכיו של העבד עוד לפני שהוא דואג לצרכיו שלו. והעבד קודם לו בהרבה דברים. ואחת הדוגמאות הידועות ומן המפורסמות, שאם יש לו קרית אחת שהוא ישן איתה בלילה, ובבית אין עוד קריות, אז מי שיתענג בלילה על הקרית יהיה עבד, והאדון ישן ללא קרית. ואם אנחנו מעיינים במקור מספר 2 ברמב"ם, בהלכות עבדים, פרק א' הלכה א', אנחנו רואים שאם אדם גנב ולא היה לו לשלם, הוא נמכר בגנבתו, זה בית דין מוכרים אותו. אבל לפעמים יש מצב שאדם מוכר את עצמו לעבד. איך זה יכול להיות? כי עבדי הם, איך אתה הולך להיות עבד של בן אדם? אומר הרמב״ם, מוכר עצמו כיצד, תסתכלו בפנים, זה ישראל שעני ביותר. האדם הגיע לפת לחם ממש, וברמה של עניות כזו גדולה שאין לו ברירה, ואז מה הוא רוצה? לחיות. והיום הוא מוכר את עצמו לעבד, מאותו רגע הוא הופך להיות כמעט עובד שכיר, ובעל הבית צריך לדאוג לו לכל דבר, וזה הפתרון שלו. מוכר עצמו כיצד? זה ישראל שעני ביותר, ניתנה לו תורה רשות למכור את עצמו, שנאמר כי ימוך אחיך עמך ונמכר לך, ואינו רשאי למכור את עצמו ולהצניע את דמיו, או לקנות בהם סחורה או כלים, או לתנם לבעל חוב, אם כן, צריך לאוכלן בלבד, כלומר, אדם לא יכול למכור את עצמו סתם לעבד כי הוא צריך להחזיר חוב. אדם לא יכול להחליט עצמו לעבדות, אלא צריך סיבה אמיתית. ואומר הרמב״ם, ואין אדם רשאי למכור את עצמו עד שלא יישאר לו כלום, ואפילו כסות לא תישאר לו, אין לו אפילו במה להתלבש, ואחר כך למכור את עצמו. מדוע, מה אכפת לך? מה אכפת לך? היום ברחוב יש מושג שנקרא האדם בעלים על גופו, הוא יעשה מה הוא רוצה. כבר דיברנו על האידיאולוגיות המנותקות מהאמת, שגרונות, לא אידיאולוגיות, טירוף מערכות. יוצא מזה שהבית יוסף, מרן רבי יוסף קארו בפירושו על הרמב״ם שם בהלכות עבדים פרק א' הלכה א' במקור מספר 3, כותב ואומר, מניין שאין אדם רשאי למכור עצמו ולהניח בהפרודתו, יעני לשים בארנק, להפקיד בפיוטרנט או בכל מיני דברים כדי שלא לעתיד, עצם לעתיד. אומר, או וליקח לו בהמה, לקנות איזה רכב, וליקח לו כלים, ולקנות לו, ליקח לו בית, אלא אם כן אין לי מאיפה, למה לא? אני רוצה עכשיו ככה להיות עבד, אני אחסוך, למה עכשיו אני לא צריך לעבוד בכל מקומות לחפש עבודה, אני מסודר, נכון? יש לי מקום עבודה קבוע, הבעלים חייבים לדאוג לי לאוכל, לבגדים, לבריאות, אז אני מסודר, למה לא? ואת הקצב אני אחסוך ואני אוכל להתארגן לחיים, אז כמה שנים אני אהיה עבד, לא נורא. אומר בית יוסף, רבי יוסף קארו, תלמוד לומר וכי ימוך ונמכר, אם הוא באמת הגיע למצב שאין לו אפילו בגד ללבוש, רק אז יהיה מותר לו. אם יש לו בגד ללבוש, אסור לו למכור את עצמו לעבד. האינו נמכר להם כן העני מאוד. הפשטות של הדברים היא מעלה שאלה גדולה מאוד, למה אתה מתערב לי בחיים ואתה קובע לי מה אני מותר לי או
עושה? למה צריך לחכות עד שלא
היינו בין? יפה, למה אתה לחכות? שאלה קשה מאוד. והתשובה בהמשך, כלומר אנחנו צריכים להבין מתוך דברי התורה, מתוך דברי הרמב״ם ומרן וכסף משנה על הרמב״ם, לא, זה שניים, אם כן יוצא מה? יוצא שאנחנו רואים שהדבר חמור מאוד אם הוא אדם מוכר את עצמו לעבד עולם, ותכף נראה. ומה זה עבד עולם? עבד עולם זה אחד שכבר היה עבד, ואיך אומרים? התאהב באדון. למה? כי הוא מסודר, יש לו בית, יש לו אוכל, אז הוא עושה עבודות, בצדק, גם פועל עושה עבודות. אז אני עובד, מה הבעיה? אז אחרי שעברו 6 שנים והוא צריך לצאת לחופשי, אומר, אהבתי את אדוני, את אשתי, הוא נתן לו אישה גויה, אין בניי שנולדו לו מהגויה הזו,
לא
יצא חופשי. טוב לי פה, אני טוב, רוצה להישאר במעמד העבד. למי? לעבד אחר, עבד של עבד. אם כן, הדבר הזה נקרא עבד נרצע. נקרא לכם המושג, רוצעים את אוזנו ומרצע ועבדו לעולם. והמושג לעולם הוא מושג מושאל, לעולם זה 50 שנה, גם שנת ה-50 הוא יוצא חופשי. אין עבדות מוחלטת ליהודים אלא לאחד, אין עבד לעבד. ואם כן, אנחנו צריכים להבין מדוע, מה הסיבה. תסתכלו בבקשה ומח... כן,
עבד רק לעבד, עבד ש... נתנו לו את האישה הגויה, הוא היה מעביר או...
אמרו, הבנתי
עבד שניתנה לו האישה הגויה.
זה יהודי.
כן.
זה עבד, אדון נותן לו, ואז מה יוצא? עשו ילדים עבדים, כשהוא הולך הילדים נשארים. הם לא הולכים, הם הופכים להיות עבדים. בית חרושת לעבדים. אז אם כן.
אז זה לא יוליד ילדים עד ש...
לא יוליד, מה הוא? שואלים אותו רבד. אם כן, הגמרא במסכת קידושין. בדף ט"ו עמוד א', תסתכלו אצלכם מקום מספר 4, אומרת, דתניא. כתוב בתורה, ושבתם איש אל אחוזתו ואיש אל משפחתו. במי מדובר? במי הכתוב מדבר? אם מדובר על אדם שמכר את עצמו, אם במוכר עצמו כבר אמור, אמרנו שיש שנים יעבודו בשביעי צלע חופשי. אם מכרו אותו בית דין בגלל שלא היה לו מה לשלם, שיש שנים יעבודו בשביעי צלע חופשי. האין הכתוב מדבר אלא בנרצה שתיים ושלוש שנים לפני היובל שעובר מותיר. יש אחד, מתחכם, אומר אין בעיה, אני יום עד יבוא יובל, כן? ואז אני קורא את עצמי לעבד, במקום שאני אעבוד שש שנים, אני אעבוד כמה?
שנתיים.
שנתיים, שנה לפני היובל, ואני היובל מוציא אותי. ואיפה לומדים את זה? שנאמר, ושבתם איש אל אחוזתו, ואיש אל משפחתו. מה הרעיון? בואו נסתכל במקום מספר 5. אומרת התורה, והגישו אדוניו אל האלוהים, והגישו אל הדלת או אל המזוזה, ורצה אדוניו את אוזנו במרצע ועבדו לעולם. ושואל, כן, מה כל זה קשור למצרים? אנחנו בפרשת בוא.
בוא,
אחי. בפרשה של איך אומרים, בוא, אחי, בוא תקבל את הכרפה. בוא.
בוא.
יאללה פרו, בוא, בוא.
בוא,
אין
משחר.
יופי, בוא.
בוא, 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 בוא.
אז אם כן, מה הרעיון? אומרת לנו הגמרא במסכת קידושין בדף כ"ב עמוד ב, אומרת לנו הגמרא, אתה רוצה להבין מה הקשר למצרים? בוא אני אגיד לך מה הקשר למצרים. כי אם אדם מוכר את עצמו לעבד, לאדם אחר, ואני אגיד לו במאמר מוסגר, אם האדם משעבד את ליבו ומוחו לדברים שהם נגד הקדוש ברוך הוא, לתרבות זולה של העולם, לכל מיני עניינים שזה ריחוק מהקדוש ברוך הוא עבד, ושאף אחד לא ינסה להתחמק מהמילים הלא נעימות הללו שמלובשות בצלופן יפה ובנצנצים. מי שמשועבד לעולם המתירני והנאות שלו והוא זקוק להם כל הזמן, הוא משועבד, הוא מכור, הוא מכר את עצמו לעבד. ואומרת לנו הגמרא, מה נשתנה דלת ומזוזה מכל כלים שבבית? אני לא מבין. אתה רוצה לרצוע את אוזני? בסדר, תגיד לי שם, שים את האוזן על השולחן, תן לי חתיכת רציעה וגמרנו. למה אני צריך ללכת למזוזה? למה אני צריך ללכת לדלת? למה אתה... מה הקשר? מה השתנו המזוזה והדלת? שואלת הגמרא. אלא אומרת לנו הגמרא, אמר הקדוש ברוך הוא, דלת ומזוזה שהיו עדים במצרים בשעה שפסחתי על המשקוף והשתי המזוזות ואמרתי כי לי בני ישראל עבדים ולא עבדים לעבדים, והוצאתי מעבדות לחירות, והלך זה וקנה אדון לעצמו ירצה לפני העדים. בפרשה שלנו מוזכר העניין של מריחת אדם על המשקוף והשתי המזוזות. אדם שמאבד את עצמו לדעת, ואין הכוונה פה למתאבד במובן הרגיל של המילה, אלא האדם לוקח את דעתו וזורק אותה. הוא משליך את דעתו למקום שהוא לא רוצה לראות אותה. והוא נגרר אחר עבדים אחרים, בני אדם, שמנסים ומצליחים, לצערי, לשעבד אותו למה שהם חושבים שכדאי. ואדם הוא מפעיל אפילו חשיבה המעמיקה עשר דבר. הוא הולך! איך זה כמו בשיר? כי כולם הולכים. האדם הופך את עצמו להיות עבד לדברים שלא צריך להיות עבד להם. אין לי ספק שכל אחד מן הרשבים כאן, אם מישהו היה בכוח הזרוע, באלימות, בגלל שהוא יכול, והיה לוקח אותך, והיה מכריח אותך כל יום מכרוע על ארבע, וללקק לו את הנעליים, היינו מתקוממים, מנסים למרוד, למרוח. לא נראה לי. ואיך אנחנו מסכימים לא לכרוע על ארבע, להיות שטיח לכל מה שהעולם הכי טובים מציע לנו, ואנחנו הולכים על זה בסבבה, ומרגישים כאילו אנחנו חפשיים. ואנחנו משועבדים, מה זה משועבדים? אחת הדוגמאות, אנחנו ניקח את המכשיר המכונה. סמארטפון, כשר, לא כשר, מהדרין, בדץ, העדה החרדית או מה שלא יהיה. רבותיי, יש אנשים שמחבים אותו בצער ובכאב וכמעט בדמעות בערב שבת.
מאוד שליש.
או כאלה שלא מחבים אותו, משאירים אותו במטען וממתינים כבר שתצא השבת. הם לא יכולים עם השבת, היא גדולה עליהם.
הרב, אל תגזיר.
אמרתי, יש כאלה.
חוץ מה.
יפה, חוץ מה. ובמשך השבת הם מסירים את ה... יש דבר כזה, לא יודע. שלא יכבה המסך. כדי שיוכלו כלומר לראות אם יש הודעות. יש גם כאלה. יש גם כאלה שאומרים שיש בזה איזה סוג של גרמה, אם הם יזיזו את הדף. עם הלשון. לא מסוגלים להשתחרר מהשעבוד לפלסטיק הנוראי הזה. זה לא שעבוד? זה לא עבדות? יש אנשים צדיקים שכל זה לא קיים בהם. אבל הדבר הראשון שהם עושים במוצאי שבת אחרי הבדלה, מה זה? מדליקים את המכשיר לראות מה עבר עליהם בשבת שם אחת ושלום, התקשרו מכוכב מדים והם קיבלו שני מיילים מהירח והאוניות שלהם טבעו בים והגיעה הצעה מאיזה בורסה ליהלומים והוא חייב היה לענות.
הרב מפחד שומרים שבת.
זה שיעבוד, זו עבדות, זה להיות מכור. ואנחנו רואים את הדבר הזה, כי איבדנו את הדעת, השתבשה לנו מערכת החשיבה. וזה, סליחה, ידידי, סליחה, זה ביום עבד. עבד לא חושב, עבד לא מתכנן, עבד לא מעניין אותו, הוא מצפה לאדון שיגיד לו מה לעשות. אז לא מובן מדוע האדם צריך לרצוע את אוזנו ליד הדרך והמשקוף, כדי להזכיר לו שזה שהוא כאן בארץ ישראל חי נושם בעם היהודי, במקום שאנחנו נמצאים היום, לאחר חזרה מן הגלות. אנחנו לא יכולים להיות עבדים לעבדים, או לדברים אחרים שמשעבדים את הלב ואת המוח במקום לקדוש ברוך הוא לדברים אחרים. אם כן, בואו ועכשיו, אתה צריך את זה.
למה לא?
כך, עוזר. בבקשה. עכשיו בואו נעבור לראות את הקשר הנוסף ליציאת מצרים. אם אנחנו נעיין בתורה, בפרשה שלנו בפרט, בפסוקים שמתארים את יציאת מצרים, אנחנו לא נמצא את הפסוק שמופיע אצלכם במקור הראשון. כי לי בני ישראל עבדים. לא נמצא את זה בפרשיות של יציאת מצרים. אנחנו כן נמצא את הפסוק הבא. מקור מספר 7 בפרשה, פרק י"ב, פסוק כ"ג, אומרת התורה, ועבר השם לנגוף את מצרים, וראה את הדם על המשקוף ועל שתי המזוזות, ופסח השם על הפתח, לא ייתן המשחית לבוא אל בתיכם לנגוף. ורש"י במקום מנסה להסביר את המילה, איזה? פסח. ויש לי שאלה אליכם, רבותיי, יש פה מישהו שלא יודע מה זה פסח? מה כל כך קשה להסביר מה זה פסח? למה צריך הסבר מיוחד להגיד מה זה פסח? מה?
יש
חלון
בראש.
מה?
יש חלון בראש.
כן, אבל פסח זה דילוג. אני פוסח. עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים? אם השם הוא האלוהים, לכו אחריו. אם הבעל האלוהים, לכו אחריו. זה לדלג. יש לי שאלה. חוץ מה.
חוץ מה. ממני.
אנחנו לא מדלגים?
על מה?
זה מצווה, אני מסתתר איתה, זה מצווה לא נוח לי. זה... אנחנו לא מדלגים? לא נכילה מורים ודילוגו עליי אהבה? הכתוב ודגלו עליי אהבה. אנחנו לא גם כן קופצים. אז מה פסח, רש"י, מה כל כך הסתבכת עם המילה פסח? תסתכלו בבקשה במקום מספר 8. אומר רש"י, פסח הוא להשם, הקורבן קרוי פסח, על שם הדילוג והפסיכה של הקדוש ברוך הוא שהיה מדלג בתי ישראל מבית בתי מצרים וקופץ ממצרי למצרי, מישראל אמצעי נמלט, ואתם עשו כל עבודותם לשם שמיים. מה רוצה להגיד לנו פה רש"י? להסביר לנו מה היה, אז הקדוש ברוך הוא היה מדלג? מה הרעיון של רש"י? ומה, בגלל שהקדוש ברוך הוא עבר לנגוף את מצרים הוא דילג, אני אומר, זה עץ כזה גדול? מה מיוחד בנץ הזה? הרי בינינו, באמת, בוא נשים את הדברים על השולחן. הקדוש ברוך הוא לא יודע איפה גר יהודי ואיפה גר מצרי. מה, הוא צריך לדלג? מה זה הדבר הזה?
הוא רוצה לפות בחדר.
הקורבן נקרא פסח, אני מבין. אבל הדילוג הזה לעשות עניין, אם אנחנו נדייק עוד יותר, אנחנו נראה במקום מספר 9 אומרת התורה בפרשה, ואמרתם זה מהפסח הוא להשם אשר פסח על בתי בני ישראל במצרים, ונוגפו את מצרים ואת בתינו הציב ויקוד העם וישתחו. אנחנו רואים שהדברים מפורשים שהסיבה שנקרא פסח זה הקורבן, ואמרתם זבח פסח הוא. אז מה כל העניין הזה של הדילוג? מה כל העניין הזה של הפסיכה? מה ברש"י ללמד אותה? שהקדוש ברוך הוא ידע איפה נמצא מצרי ואיפה היה יהודי? נו באמת! תגידו לי אתם, כשאתם רואים משפחה ברחוב הולכת עם ילדים, אתם יודעים מי הבכור?
לא.
אתה יכול לדעת מי הבכור. כל כך הוא לא צריך, הוא יודע מי הבכור, מי מצרי, מי לא מצרי. לא צריך לסמן. לא לחינם. המשנה במסכת פסחים כמי שמופיע אצלכם במקום מספר 10, בפרק העשירי, במשנה החמישית.
זה השם רצה לראות.
מה הרבה?
השם רצה לראות. בני ישראל מנסים להתחכם
איתו. מה, הוא לא יודע?
הוא יודע.
הוא יודע.
זה משהו אחר לגמרי.
אז מה כל הפירושים האלה?
זה לא שוב על השקטולה,
אבל... אוקיי. אז זה פה מדובר על ראייה מסוימת. תסתכלו בבקשה, מי שרוצה להתענה קצת, ללקק דבש, בשבת זו להסתכל בשם משמואל.
הכל צפוי לו לשקטולה.
יפה. כן, שיסתכל בשם משמואל, איך הוא מסביר את הראייה הזאת. אבל בכל מקרה, המשנה במסכת פסחים אומרת כך, וכולנו אמרנו את זה בהגדה של פסח. אני מעריך שכולם מכירים. רבן גמליאל היה אומר כל שלא אמר שלושה דברים יהיה לו בפסח, לא יצא ידי חובתו, ואלו אלה.
פסח מצא ומרוג.
פסח מצא ומרוג, פסח השום זה פסח המקום לבתי אבותינו במצרים, ואם כן, מה זה בא להגיד לנו? מה זו הפסיכה הזו? רבותיי, מכאן אנחנו יורדים לשורש הדברים, ו... במהלך הדקות הקרובות אנחנו גם נסיים. מתוך תפילה, כי אני רואה שהתפילה פה זקוקה, שתהיה חזקה. שחלק מהיושבים כאן, גם אצלם הדברים יעשו רושם. רבותיי, מכת הבכורות, שאנחנו נקרא עליה בפרשה שלנו, היא לא פשוטה. לא בגלל שמתו כל בכור בארץ מצרים, גם אם הוא לא היה מצרי. כל בכור שהיה במצרים ולא שייך לעם ישראל, מת. חוץ מבכור אחד, פרעה. ולמעשה, מכת בכורות היא המכה שאנחנו יודעים, הייתה המכה האחרונה, שהכריעה את כל העסק. אם כן, עכשיו, עד עכשיו ראינו שעיקר העניין של החג זה הקורבן שנקרא פסח. אז מה זו הפסיכה? מה הרעיון של השם צריך לפסוח כדי להציל את בכורותיהם של ישראל? וצריך לבאר, להסביר, כי כולנו קוראים את המכות כל שנה ואת ההגדה של פסח, ואני לא בטוח שמישהו, אולי כן, אני אשמח, עלה לנקודה שאני רוצה לעלות עכשיו. מה השוני בין מכת בכורות למכת צפרדע או שאר המכות שלא יהיה? מה השוני? מה מיוחד? דווקא במכת בכורות הקדוש ברוך הוא מצווה למרוח דם על המשקול ועל המזוזות? ומה עם מכת דם? איך יהיה מים בפרז היהודי? צריך שימה לו, כאן גם יהודי. ומה עם מכת הרוב שחיות הטרף מסתובבות? לתת להם איזה סימן, תשמע, פה אל תיכנס. למה שם אין כלום? כל המכות כולם שום סימן. והמשחית משחית. ולבני ישראל לא קורה כלום. אז למה אבל מכת בכורות צריך כלום מיוחד? גם פה, תעשה את המכה, בלי סימנים, בלי שום דבר, ושלום על ישראל. יותר מזה. למה לא מקרינים קורבן לקדוש ברוך הוא במכת דם, צפרדע, כלים, ערוב, דבר, שחין? למה דווקא במכת בכורות? מה כל כך חשוב לעשות קורבן כדי להינצל? מה כל כך חשוב למרוח את הדם על המשקופי, על המשקופי והמזוזות כדי להינצל? מה השוני הגדול? אני רוצה שנעיין במערד מפרט. מקום מספר 11 אומר המערד בקבורות השם פרק ת'. שיסביר לנו באמת למה דווקא במכת בכורות. ואומר המערד, ואני באמצע, לכן זה ככה עם נקודות, כמה נקודות. ואם כן, למה לא הייתה המכה בבכורי ישראל? אם זה מכת בכורות, אז איך אומרים? על כל הבכורות, מה מיוחד בבכורי ישראל שלא קרה להם כלום? ולא היה זה כי אם בשביל... ואם כן, למה לא היה המכה בבכורי ישראל ולא היה זה כי אם בשביל זה? כי ישראל הם לחלק הקדוש ברוך הוא בעצמו. וכיוון שנחשבים בין הסיבה הראשונה, הכוונה לקדוש ברוך הוא, לא היה בהם המכה. כלומר, למה לא היה בעם ישראל את המכה? בגלל שמעולם לא ראינו, להבדיל אלף אלפי הבדלות, שאדם מכה את עצמו. ועם ישראל הוא חלק מהקדוש ברוך הוא. ואם כן, אומר לנו המהר"ל, ציווה להקריב קורבן פסח, כי מאחר שלא היו ישראל אפשר, שימו לב, להיות ניצולים ממכת בכורות. אומר המהר"ל דבר נורא, מצד האמת כל בכורי ישראל היו צריכים למות באותו לילה.
כי כתוב בפרש שכל בכור במצרים ימות. כי אם על ידי שהם נחשבים של הקדוש ברוך הוא והם לחלקו, ציווה להם להקריב קורבן. כלומר, הקורבן נועד כדי להזכיר לכל אחד ואחד מאיתנו, לעם ישראל, שהוא חלק של הקדוש ברוך הוא.
חלק אדוני אמור.
ציווה להם להקריב קורבן, כי באיזה עניין הם שלו. ומה הם צריכים? כי להקריב לפניו לעבוד לו. ובעבודה הם שלו. וכיוון שבעבודה הם שלו, וכך לא הגיע להם, מכת בכורות כלל. אומר המהר"ל דבר, לא רואים. כלומר, מי שלא עובד השם, הוא אומר, אני לא חלק שלך. אני לא קשור אליך, אין לי עניין אותך. ובמצרים, הקדוש ברוך הוא מצווה עליהם לעשות מעשה של עבודה, תקריב קורבן. תעשה פעולה. ובפעולה הזו אתה מעיד על עצמך שאתה עבד, עבדי הם. כלומר, יציאת מצרים היא ההוכחה, היא הדגל, היא הסימן לתעודת הזהות, היא ה-ID של האדם. אני עבד השם. והעבדות הקדוש ברוך הוא בא לידי ביטוי על ידי מעשי, שהאדון ציווה. אם כן, מאוד פשוט מה שאומר מרן בשולחן ערוך, מקום מספר 12 בחושן משפט, בהלכות מקח וממקה, בסימן קצ"ו סעיף ב', במה היא החזקה בקניין העבדים? איך עבד? האדם קונה עבד, אבל איך זה בא לידי ביטוי שעכשיו הוא העבד שלו? שישתמש בו בפני רבו כדרך שמשתמשים בעבדים. עכשיו אתה משתמש בו, תביא לי, תעשה לי, תיקח לי כאן. אז אם כן, עכשיו אנחנו מבינים שהפסיכה הזו, קורבן הפסח למעשה, סימן את מה? את התעודת זהות שלך. אני קשור לקדוש ברוך הוא. אני חלק ממנו. אם אפשר רגע להגיד להם שם בחוץ, אם שייפים לכנופיה פה, אז שיכנסו, ואם לא, שיהיו בשקט. כלומר, קורבן הפסח, יש בו מיוחדות, שאני לא בטוח שחשבנו עליה, על המיוחדות הזו, בחג פסח שהיה לפני שנה, ובחג הפסח הקרב הוא רק. אנחנו היום, אין לנו קורבן פסח, במקום קורבן פסח, אנחנו מה? אוכלים את האפיקומן. האם כבר אי פעם מישהו חשב, בזמן אכילת האפיקומן, שאכילת האפיקומן למעשה היא התעודת זהות שלו והעדות שהוא עבד השם? זה החלק שמעיד על הקשר בינך לבין הקדוש ברוך הוא? או חושבים על כך שלא יעבור הזמן לפני חצות? פסח עוד מעט יגיע. כבר קיבלנו טיפ לגבי אכילת האפיקומן, שהוא כנגד קורבן פסח. זה על מנת ליצור הבדל מהותי בין ישראל למצרים, ולעשות הבדל מהותי, כמו שאנחנו רואים בהבדלה, כל אל, כל מוטה שבת, בין ישראל לעמים. כי אנחנו חלק השם עמו. תזהה לי, מי אתה? אני רוצה לזהות מאיפה אתה, מה המקור שלך? מי הבעלים שלך? מי אתה קשור? אני בטוח שכולם מכירים את הפסוק הבא, שמקום מספר 13. והיה כי דייך השם אל ארץ הכנעני והחיתי והאמורי והחיתי והיבוסי הזה נשבע לאבותיך לתת לך ארץ דבת חלב ודבש. ועבדת את העבודה הזו בחודש הזה. שימו לב למילים. ועבדת את העבודה. השורש של המילה עבדת עבודה היא המילה עבד. שבעת ימים תאכל מצות. וביום השביעי חג השם. מכת בכורות שונה משאר תשעת המכות, כי תשעת המכות הקודמות היה להם מטרה אחת, להעניש את מצרים. לכן אין שום סימנים, לא צריך. כל המכות הללו נועדו להעניש את מצרים. נכון, יש דעות אחרות, דברים של ישראל, כמו בשפת אמת וכו'. אבל מכת בכורות נועדה, אתם יודעים למי? לבני ישראל. נועדה לבני ישראל שיבדילו את עצמם מתרבות מצרים, מהרגלים של 210 שנים, דור לדור של עבדים לעבדים. לכן היה צורך למרוח דם על המזוזות והמשקוף כדי ליצור התייחסות, ייחוס, חיבור, קישור לקדוש ברוך הוא. להכריז אני עבד השם. ממילא מושג הפסיכה הוא בדיוק מה שמופיע בזוהר בפרשת ויקל, ואתם אומרים את זה כל פעם שפותחים, אתם, אנחנו, שפותחים את ארון הקודש, וכולם אומרים את זה. אז היות וכולם אומרים את זה, אני לא אקרא את כל המקור, אבל אני חושב שכולם מכירים רשמי דברי על מה. מקורו בזוהר פרשת ויקל, ברכתרך ואתרך, ירותך עם אמך ישראל עליו וכו'. אבל תראו למטה, כמה שורות, אנחנו אומרים, אנא עבדא דקודשא בריחו, אני מכריז ואומר, אני עבד השם, ורק לא, דסגינא קמיה, ומקמיה דאיכא ואורייתא.
כל עידן ועידן זמן.
יפה.
לא,
כן. מובן שהמילה פסח והמשמעות של הפסח היא הכרזה. אנא עבדא דקודשא בריחו. זה ההבדל בין ישראל לעמים. זה רבותיי, נצטרך להודות, גם אם אנחנו לא עושים את זה. אבל זו המטרה שלנו בחיים. את מי אנחנו שמים במרכז? האם כל המעשים שאנחנו עושים באים עם נקודה האגואיסטית שלנו? לדוגמה, באומות העולם נושא של זכויות אדם זה נושא, אבל זה לא המרכז. אצלם זה המרכז של העניין. אצל יהודי זה לא המרכז. אצל יהודי המרכז היא חובתו כלפי אדונו. אדונו ציווה עליו על זכויות אדם. התפילין שאנחנו מניחים בכל יום ויום חוץ משבת זה תעודת הזהות. וראו כל עמי הארץ שם השם נקרא עליך. זה הזיהוי. לכן בסוף הפרשה שלנו ולפני היציאה ממצרים, לאחר מכת בכורות, לאחר ההכרזה הנעב לדיקות שבריחו, אנחנו פוגשים את שתי הפרשיות מתוך ארבע שכתובות על קלף ומונחות בתפילין של יד לקלף אחד ובראש בארבעה קלפים שונים. זו ההכרזה. עבד השם. אנא עבדא דקודשא בריחו. אני רוצה אולי לסיים בסיפור ידוע, למי שלא יודע, עכשיו הוא ידע. סיפור על התפילין של הגאון, רבי אליהו, מווילנה. שמספרים אנשים שסיפרו את זה, נכחו שם באולם, בית המדרש. שבתוך בית המדרש היה חדר, ושם הגאון היה יושב ולומד לבד. ובאחד הימים פרצו פנימה לתוך היכל הישיבה גויים מווילנה עם עלות, ברזלים, לעשות פוגרום. כשנכנסו פנימה באולם ישבו בחורים תלמידיו של הגאון מווילנה עטופים בתלמידות ומעודרים בתפילין. ואותם גויים התחילו לחפות בהם ולפצוע אותם ולפגוע בהם, והתחילו צעקות. הגאון שהיה בחדר שמע את הצעקות, פתח את דלת חדרו. כשנפתחה הדלת, הגויים הללו הסתכלו לראות מה קורה, ראו את הגאון מווילנה וברחו מהאולם. לאחר שנרגעו הרוחות, פנו אל רבי אליהו ואמרו לו, רבנו, ילמדנו, גם אנחנו היינו עם תפילין על הראש ועל היד, ולמדנו תורה, וחטפנו מכות. מה זה חטפנו? ואתה רק פתחת את הדלת, הם ברחו. אמר להם, נכון. אתם מניחים את התפילין על היד ועל הראש, אבל הלב לא משועבד. והמוח לא משועבד לקדוש ברוך הוא. אצלי התפילין נמצאים על היד ועל הראש, אבל באמת, התוכן שלהם של אצלי בתוך הראש, אצלי בתוך הלב. על זה נאמר, וראו כל עמי הארץ, כשם השם יקרא עליך ויעבו
מכך.
לא על הפעולה החיצונית. התחלנו ביציאת מצרים וסיימנו בתפילין. התפילין זוהי העדות, לכן תפילין נקראות אות. זה הסמל, זה האות, והנעם בליכות שבילה. והיא רצון שנזכה לא רק להניח תפילין, אלא באמת להיות עבדי השם, סליחה ומחילה. להיות עבדי השם באמת.
אמן.
אמן.
כי רק כך עם ישראל יזכה לגאולה. חזקים וברוכים, שבת שלום.
שבת שלום.